הדברים שבעל פה של הרב קוק מתחלקים בדרך כלל לשני חלקים מוגדרים. בתור רב ראשי הוא היה מופיע בהרבה מקומות, נואם, דורש, מספיד, מברך וכולי, ולצערנו מעט מאוד מכל החומר הזה נשאר כתוב או בעל פה או דברים כגון אלה. הדבר הבולט הוא שבכל תופעה כזאת או בכל הופעה כזאת היה איזה וורט. זאת אומרת, היו כמובן פתיחות וחתימות כדרכם של מדברים בציבור, אבל תמיד יכולת לומר איזה יסוד, איזה עיקרון, איזה רעיון בסיסי שמסביב לו הוא פיתח את הדבר הזה. חלק מן הדברים האלה נכנס במאמרי הראייה וכו', אבל עבד רכוש גדול מאוד. אי פה אי שם עוד מתגלה שמישהו זוכר שאמר איך הוא התחיל את ההספד, איך הוא נעם בנסיבות כאלה, בנסיבות כאלה, ויש הרבה גם סיפורים מלווים את האירועים האלה. זה חלק אחד. ויש חלק אחד של דברים שאמר בצורה מאוד ממוסדת. זאת אומרת, השיחות שהיה אומר בסעודה שלישית, זה השם שמי שכתב את זה הציע לקרוא לו שמועות ראייה, ורב צבי יהודה דייטו הייתה נוחה מהשם הזה. אבל לא רק בסעודה שלישית, כמובן שהדבר היה גם במועדים, אלא שבמועדים יש פה כבר עניינים יותר ציבוריים. סעודה שלישית בדרך כלל הייתה אצלו בבית, זה שהיום משמש את האולם של הישיבה הישנה. אבל נניח בראש שנה הישיבה הייתה מתפללת באולם גדול יותר, אז יש דברים שהוא אמר שם, ולעיתים הוא היה גם בא פה לחורבה בתפילות מאוד טקסיות. יום אחד מימי ראש שנה נדמה לי היה מתפלל שם, ואז באמת דרך הטבע כבר הדברים היו יותר כלליים, בהיקף גדול יותר מה שנוגע לעם ישראל וכולי. והיו גם דברים שהיה אומר בחגים, ושוב בחגים היו מקומות שהיו בהם הופעות ציבוריות והיו בהם הופעות פרטיות. בשבת חול המועד יש סעודה שלישית, ואז בסעודה שלישית גם היה אומר דברים, אבל כמובן לא מענייני הפרשה אלא מענייני השבת, וזה אחד מן הדברים שיש לנו. מצא זו כמובן צריך להיות מצא זו על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז שנגלה להם מלך מלכי המלכים וגאלה. הנמקה זו יסודה במה שנאמר בתורה לאחר מסע בני ישראל מרמסס, בעיצומו של יום טבע בניסן. כתוב מפורש, ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כלא חמץ, כי גירשו ממצרים ולא יכלו להתממא. ותחזק מצרים על העם לאמור, למהר לשלחה מן הארץ, ויסעם את בצקות ערם יחמץ. והיא מדגישה את גילויי הגאולה. חז"ל דרשו שנגלה וגאלם, שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, דיינו יש פה גילוי וגאולה שבאה בעקבותה. אמנם עוד לפני שלב זה, בראשית חודש ניסן, נצטוו ישראל בלי פירוד וסיבה, בערב תאכלו מצות. אז זה כבר עיון שצריך לעיין בצורה ממוקדת איך התורה מדברת על מצוות מצה עוד לפני שבא כל הנימוקים האלה. אחר כך באים ההסברים ההיסטוריים שהתרחשו בגלל החיפזון ובגלל הלחץ שהם היו לחוצים. הדגשה זו של בערב תאכלו מצות ביחס לשבעת ימים מצות תאכל וששת ימים תאכל מצות, כשאנחנו משווים את כל הכתובים מתי הוא הזמן של אכילת המצות, על מקום אחד כתוב בערב תאכלו מצות והכוונה היא לליל הסדר, מקום שני כתוב שבעת ימים מצות תאכלו, מקום שלישי כתוב בששת ימים תאכל מצות. אז חז"ל במדרשי הלכה השוו את כל המקורות האלה. אז הדרשה הזאת נתפרשה בדרשת המחילתא על החובה בלילה הראשון, לעומת הרשות בשאר הימים. דהיינו, בערב תאכלו מצות, זו יוראה קטגורית בחובה, וזה עובדה היא שאנחנו מברכים, לדוגמה, אנחנו מברכים על כל ישיבה בסוכה, ולא חשוב עכשיו באיזה דרגת ישיבה, אם בדרגה של אכילה, או בדרגה של ישיבת קבע, או בדרגה של שינה, לשב בסוכה. כי כל יום מימות חג הסוכות יש מצווה לשב בסוכה מן התורה. לעומת זאת, אנחנו מברכים על אכילת מצה רק פעם אחת. נכון הוא שנוסף לאכילת מצה, אנחנו גם מברכים המוציא לכם מן הארץ על ההנאה מהדבר הזה. אבל בשאר כל ימי הפסח, אתה יכול לנהוג עצמך בדיאטה ולא ליטול ידיים ולא לברך. בשבתות יש אולי חובה מיוחדת. יש שיטה שאולי זה מצווה לעשות דבר כזה, אבל אתה לא מחויב לעשות את הדבר הזה. העובדה היא שעל כל האכילות שאתה אוכל בימי החג, אתה לא מברך על אכילת מצה, אלא רק פעם אחת. וזה ביחס אל הכתוב, בערב תאכלו מצות. על אותה הוראה בערב תאכלו מצות, עליה אנחנו מברכים על אכילת מצה, ומכאן ואילך, רק על ההנאה מהעולם הזה, המוציא לכם מן הארץ, כשמברכים בכל ימות השנה. אז אנחנו מדברים על חובה, ועל דרגה נמוכה יותר של מצווה, ועל דרגה עוד יותר נמוכה של רשות. מושגים אלו, של חובה ורשות בקיום המצוות, יש להם יחס למושגי אהבה ויראה בעבודת השם. כתוצאה מן היראה עושה אדם את המוטל עליו וממלא את חובתו, ונמצא שערכי היראה נתפסים ככפויים ומחייבים. הוא חייב לעשות את זה. לעומת זאת, האוהב מחפש מרצונו החופשי דרכים להבעת אהבתו, ואף מעשי רשות מתמלאים על ידו מתוך אהבה ושקיקה. יש אנשים שאכן הוא עושה את הדבר, אז אם הוא ירא, הוא פחד, אומרים לעשות, הוא עושה. אז הוא עושה את מה שנמצא במסגרת. כשאחד אוהב, אז הוא עושה בהרבה יותר שקיקה, בהרבה יותר רצון, בהרבה יותר חידושים. ואנחנו ראינו את היסוד הזה בפורים. כשרשי אומר, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אומר רשי, מאהבת הנס. הפשט הפשוט הוא שמה שקרה עד תקופת אחשוורוש הייתה שהם עשו את המצוות מכיוון שכך אם לא פה תהיה קבורתכם יירה, ואז כמובן הכל נעשה כמו שכתוב בספר, מה שכתוב אתה עושה. אהבת הנס יוצרת מוטיבציה פנימית של חידושים, של סלסולים, דבר שאתה אוהב אותו, אתה לא רוצה להיפרד ממנו, אתה מצטעצע איתו, נעים לך, אתה מרגיש שאתה בא לידי ביטוי, שאתה מגשים את עצמך בדבר הזה. זאת אומרת, דברים שבאים מדחף חיובי הם הדברים הללו שאתה מהדר בהם, ושאתה עושה אותם בהרבה יותר מוטיבציה. ועובדה היא, כל המאגר הגדול של תורה שבעל פה, של כל חידושי התנאים ושל כל באו מאותה תקופה שהפתיחה שלה הייתה מאהבת הנס. יסודה של האהבה גדול הוא מהירה, כך לימדנו הרמב"ן, ולכן מצוות עשה היוצאת ממידת אהבה גדולה ממצוות לא תעשה היוצאת ממידת העירה. כי זה אותה מצווה, זה אותו דחף פנימי יצירתי, ולכן אמרו, את תעשה ודחה לא תעשה. למה הוא דוחה אותו? בנסיבות מסוימות, מכיוון שהוא יש לו סגולה פנימית יותר עמוקה. דברי הרמב"ן הללו צריכים עיון לפי מה שעולה ממסורות חז"ל. זה שמי לעולם, שם כתוב חסר, וזה זכי לדור דור. אמרו בגמרא, כתיב זה שמי וזה זכי, מדלא כתיב שמי וזכרי, אלא זה שמי וזה, משמע שלימדו שני שמות ואמר לו, זה שמי מיוחד, ובזה השם השני אני נזכר. ומסרת פסחים דרשו, זה שמי לאילום, חסר ואו לשון העלמה, כך פרש רשי. וכתיב זה זכי, למשמע קריאה ולא העלמה. זה זכר, זה דבר בולט וידוע. על זה באה דרשת הגמרא, לא כשאני נכתב אני נקרא, כולנו יודעים בחומש, בספר התורה, בתנ"כים, כתוב או שם הוויה או שמות אחרים, ואנחנו לא קוראים אותם. אנחנו כתוב שם הוויה ואנחנו אומרים אדנות. זאת אומרת, לימדו אותנו מגיל צעיר, מה שאתה יודע לקרוא, אתה קורא לא כמו שאני נכתב אני נקרא. זה הגמרא בפסחים, נכתב אני ביוד ה' ונקרא אני באלף דלת. אמנם בזוהר דרשו זה שמי וזכי כשני חלקים של שם הוויה, זה שמי שם יא לעולם וזה זכי וו ה', שמי עם יא 356 שסה, זכי עם וו ה' 248 רמח. צירוף השם הקדוש הנעלה הסתום יוד ה' שום מהשמות שאינם נמחקים למיין המצוות לא תעשה שיסודם בעירה, לעומת הצירוף הגלוי הנקרא ואי שאין לו קדושת השם למיין מצוות תעשה שיסודם באהבה. כל זה מוכיח לשיטת הזוהר את מעלת העירה על פני האהבה. סותר לרמב"ן, נמצא סדר עדיפות זה שלא כדברי הרמב"ן, הרואה את האהבה עולה על עירה. האמת היא אבל שאין סתירה ביניהם. אמנם לקושדה במילתא יש להבדיל בין עירת התא לבין עירה עילה. עירה תחתונה, עירה נמוכה, עירה בסיסית לבין עירה עליונה. הרמב"ן מנגיד את האהבה לעירה בבחינתם התחתונה, ולכן האהבה גדולה מהעירה במיתתה זו, כי האהבה יש לה את הדחף היצירתי לעומת העירה שהיא מקפיאה. ואילו דברי הזוהר סובבים על העירה העליונה המעולה, זו שהיסוד בה היא הרונות והערצה. השאלה ממה אתה מפחד? אם אתה מפחד בחמת העונש, זה מה שקוראים עירת העונש, בסדר? כמובן יש בעירת העונש יסוד אמוני עמוק מאוד של אמונת הגמול, שהקדוש ברוך הוא צופה ויודע ומעניש, דהיינו יש התייחסות למעשים. עירת הרוממות זה עירה פלוס אהבה. זאת אומרת, יש לך הרגשה על מה שאנחנו קוראים להעריץ. להעריץ זאת אומרת, יש איזה דבר מיוחד במינו גדול כל כך, שאני לא יכול לעשות נגדו, לא יכול לעשות נגדו, לא מפני שאני מפרד, אלא מפני שזה כל כך גדול. היא אלומה, מוסתרה וסגורה בתוך אהבה. הרכבה זו רמוזה בביטוי תפוחי זהב במסקיות הכסף. הפשט הפשוט בביטוי הזה במשלי זה לקוח מתחום התכשיטנות. לוקחים מתכת של כסף ויוצרים איזה מיכל, איזה תיבה, ובונים את זה לא בפלטות חסומות אלא במסקית. מסכית דהיינו זה מעשה סבכה כזה שאתה יכול לראות מבעדו חוטי כסף כאלה או רצועות דקות של כסף, ובתוכו אתה מכניס גוש של זהב. כשאתה מסתכל על התכשיט הזה אתה רואה, אם הוא עשוי ביד אומן, אתה יכול לראות את המורכבות. מצד אחד אתה רואה את הזהב הנוצץ הכתום, צהוב, זהב פרביים, זהב שגור, כל מיני זהבים, ואתה רואה את המסגרת של הכסף מסביב לו. אמר שלמה, תפוחי זהב במסקיות הכסף. אם אתה רואה לראות איזה דבר ששווה את העין, שהוא משחק יפה מאוד של מרכיבים, דבר דבור על אופניו. אם אתה מרצה את דבריך בצורה מסודרת, זה יפה, זה טוב, זה אלגנטי, כמו תפוחי זהב במסקיות הכסף. זה הפשט הפשוט. הרמב״ם במורה הנבוכים נתן לזה משמעות של להבין פנימיות של דברים וחיצוניות, כמו שאנחנו מבדילים בין האיכות הפחותה של הכסף לעומת הזהב, כך יש דברים שהם מופיעים נניח כמשל, וזה יפה, ואתה מדבר על הנמשל, והוא הדבר הפנימי בדבר הזה. בעקבות מה שהוא מצא בזוהר, הוא אמר כך, הזהב זה הנוטה לקהה בחינתו בחינת דין, ואילו הלובן והבירות שבכסף מבטאים את הרחמים. כולנו מכירים, אני חושב ברובד או אולי בכל עדות ישראל, כל מיני בגדים, אתרות לטליתות, אביזרים לכבוד ספר התורה, מה שקשור בימים נוראים תמיד הוא יהיה מכסף, כי זה רחמים, זה לבן. לעומת זה אנחנו בגדי כהן גדול, נכנס לפני לפנים, זה מלבן. ועד רבה, הוא לא נכנס בשמונה בגדים שיש בהם יסוד גדול של זהב, שאין קטגור, נעשה סנגור. זאת אומרת, יש בזהב ביטוי של, גם בגלל הצבע הנוטה לכהה, של דין, לבין הלובן של הכסף, תפוחי זהב ומסקיות הכסף, גם אם אתה משלים ואומר, אל ההופעה של הרחמים מסביב, לגבי הגוש של הזהב, שהוא יש בו מן הדין. הניב על תפוח הזהב, הנתון בתוך מסקית הכסף, מורה על מידת העירה הדין הזהבית, הסגורה בתוך מעטה כספי של רחמים ואהבה. אב בבניין המקדש השתמש שלמה בזהב סגור, ופרשו בגמרא מהו סגור, שבשעה שנפתח כל החנויות נסגרות. חז"ל השתמשו בזה כשפלויני בא והוא מוכר את הזהב הזה, כל האחרים הללו שהם בדרגות יותר נמוכות אין להם כבר מה לעשות. אמנם לדברינו אין הזהב סוגר את האחרים אלא סגור בינותם, זאת אומרת הוא בתוך המעטה הזה של הכסף הוא סגור. בתוככי דביר האהבה שבקודש הקודשים הייתה סגורה ועצורה מידת היראה העליונה. אהבה סוגרת על יראת הרוממות, היא הבחינה של שיר השירים. במשנה אמר רב עקיבא שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. מה זה העולם כולו? כל מה שיש ביצירה איננו שקול כנגד התוכן הפנימי שנמצא בשיר השירים. בחינת העולם כולו היא זו הכתובה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלוקים זה דין, ועליה דרשו ששיתף את מידת הרחמים למידת הדין וברא את העולם. זאת אומרת שכאן ישנה הרכבה. אמנם בחינת שיר השירים הרצוף אהבה הילאית, זו הצופנת בתוכה את עירת הרוממות, עולה על בחינות העולם שבבניינו שותפות מידות חלוקות. עירת רוממות זו אין בה זעזועי פחד, כך דרשו חז"ל, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזים ממני. יכול לא תראו ממני, יש להבדיל בין זעזוע לבין פחד. תלמוד לומר והייתי לכם לאלוקים. בעירת התא התחתונה יש בחינה של זעזוע, אמנם היא מסתלקת בבחינת העירה השולטת בגן עדן לעתיד לבוא. על סוגת העתיד אמרו חז"ל, לאחר שאוכלים ושותים נותנים לו לאברהם אבינו כושל ברכה לברך. יש איזו סודה גדולה, סודת העתיד, ומסיבים בה אבות העולם ומגיעים לברכת המזון, מתחילים מכיבודים. אומר לו, אז אברהם אומר לו ליצחק תולו ברך, לא, כל אחד מוצא חיסרון, זה יש לו את ישמעאל, יש לו את עשיו. אומר לו ליעקב תולו ברך, אומר לו לדוד תול וברך. מגיעים לעולם המשיחי, אומר להם אני אברך ולי נאה לברך. ברכה זו שאמורים לברך אבות העולם יש לעיין בה. בגמרא הרי דנו, וזו שאלה שכבר עסקנו בה, בשאלה מי גדול יותר, המצווה ועושה, או העושה למרות שאינו מצווה. ומסקנת ההלכה היא שגדול המצווה ועושה, מי שיש לו הוראה ועושה אותה, לא בהתנדבות, ונמצא שכל קיום המצוות אצל לעבוד הוא בדרגה נמוכה. כל עוד שלא ניתנה התורה ואנחנו מקבלים את ההנחה שהאבות קיימו את התורה, אז נמצא שהבנים שהקימו את התורה לאחר שהיו מצווים, הם גדולים יותר, כי גדול המצווה ועושה, ממי שעושה ואינו מצווה. ונמצא שכל קיום המצוות אצל אבות הוא בדרכה נמוכה, שהרי לא היו מצווים. ומדוע, איפה נותנים להם לברך? אומנם דרגת שאינה מצווים, שהיא דרגת דבר הרשות, כשהיא נעשית לשם מצווה, הרי היא בחינת אהבה העדיפה על מעלת העירה. נכון הוא שהאבות לא היו מצווים ועושים, אבל בחינת האהבה שלהם, הרצון שלהם היה כל כך עז. אצל האבות שלטה בחינת העתיד לבוא, ולכן מציעים להם לברך בסעודת העתיד, כי קיום המצוות שלהם בבחינת העתיד. נכון הוא שאתה מדבר פורמלית, לא ניתנה תורה, הם לא היו מצווים, אבל הם חיו בעולם שעושים את הדברים לא מפני שמצווים, לא מפני שיש עליך איזה חובה, אלא מפני שאתה כל כך רוצה לעשות את זה. דהיינו בדרגת רשות הנעשית בצורה טבעית, מתוך אהבה מחפה על יראה עליונה. על תקופת העתיד אמרו חז"ל, מצוות בטלות לעתיד לבוא. וזה מאמר לא קל לפרש. והרי עיקר גדול בידינו בדבר נצחיונות התורה שלא תשתנה. אז הוא אמר פשט, מה פירוש מצוות בטלות לעתיד לבוא? הכוונה היא שצורת הקיום בחובה ובכפייה שהיא תתבטל. התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, אלא התורה הזאת תעשה וכל המצוות תתמלנה, לא מתוך שאתה כפוי, לא מתוך שאתה לחוץ, אלא מתוך שבא לך לעשות את זה. אני חוזר, הכוונה היא שצורת הקיום בחובה ובכפייה היא שתתבטל, וקיומם של המצוות יעשה בדרגת רשות המונעת על ידי אהבה ויראת הרוממות. הנהגה כזאת שכל דברי הרשות משמשים אהבה ויראה אלוקים עליונים, יסודה בהתגלות מלכות שמיים. זה אף עניינה של סעודת העתיד, שבה תהיה התגלות שכינה, והמאכל בה של מצת רשות, בה יציעו כושל ברכה לאבות המקיימים את התורה בהתעוררות של אהבת הרשות. התגלות זאת בימי אחרית נעוצה בראשית, כשנתגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. הגאולה שהייתה בעבר, נקודת הגאולה ביציאה ממצרים, היא אותה גאולה שאמורה להיות לעתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? אין בכלל רשות, אין דברים ניטרליים. כל דבר שאתה עושה, אתה עושה מכיוון שאתה מבקש להביא את האהבה אל הקדוש ברוך הוא. אכן בצאת ישראל ממצרים היה גילוי שכינה, ויוציאנו השם ממצרים, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. ולכן אכילת מצה הרי בדרגת רשות, ואהבה כשאין מצווים מחויבים. אמנם קודמת לכך בחינת החובה על פי ההלכה הפסוקה, שגדול המצווה ועושה, ולכן בערב תאכלו מצות. בליל הפסח חייבים לאכול כזית מצה, שני זיתים, אפיקומת. עוד יעסקו בנושאים הזה בשבוע שיבוא. אבל גמרנו, עשית את החובה. אבל עשיית החובה היא לא בכפייה, היא לא בלחץ. היסוד הראשון זה בערב תאכלו מצות, שגדול המצווה ועושה, ולכן בערב תאכלו מצות. חובת קיום בסיסית זו מתוך יראה, תרדה של דאגה וצער. רש"י אומר שם בקידושין, למה באמת, איזה היגיון, שהיו שואלים אותנו, היינו אומרים בוודאי, מי שלא מצווה ועושה מהתנדבות, וזה דבר יותר טוב. התשובה היא, מי שלא עושה מתוך חובה, הוא עושה גם אם הוא לא יעדר, גם אם הוא לא יסצל, הרי בגר אני מתנדב, אז מה זה? אני מתנדב על זה, אז לא התנדבתי. לעומת זאת, אם אני חייב, אז אני ממלא את כל הדברים. הגדול מצווה ועושה, מפני שיש לו דאגה גם למילוי כל החובות. אבל אם הוא עושה בצורה כזאת, זה מביאו לאהבה מכניסה תחת כנפי את כל דברי הרשות. ומכאן אכילת מצה כל ששת ימי הפסח. נדמה לי ששיטת הגרא, שגם אם לא מברכים על אכילת מצה, כל אכילה של מצה בימי הפסח האחרים היא נחשבת למצווה. זה לא כמו שאתה סתם אוכל דבר בשביל להשביע את הרעב, לא כך. מי שמשביע את הרעבון שלו בימי החג במצה, מקיים מצווה. כי זה, הוא חי כבר את עולם העתיד. הוא, נכון, לא חייבו, אבל הוא כל כך רוצה לעשות את רצון השם. כשמובטח להם לישראל, שמתגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגואלם אחרית כראשית. עכשיו נראה את מה שמונח בתוך היסודות הללו. המתח הדיאלקטי בין חובה ונדבה מתגלה בהרבה מקומות במשנת הרב. זה יסוד גדול מאוד, שזה מופיע בהרבה פעמים. יש דברים שאתה מחויב לעשות את זה, ויש דברים שהנפש שלך מבקשת לעשות את זה. במינוח שונה הוא מופיע כיחסים שבין הלכה והגדה, תורה ונבואה. יש ביסודות של ההלכה דברים ברורים. אתה מבקש לברר את העניין, ואתה יודע שעליך חובה לעשות את זה. יש דברים באמונה, במחשבה, שהם מדברים, שזה מתפרץ לך מהלב. וכיוצא בזה גם בניסוחים אחרים של תורה ונבואה. וביטויו הקלאסי של המתח הזה, בשאלת מצווה ועושה, או עושה למרות שאינו מצווה. אף בשמות ראיה חזר הרב לנושא זה מספר פעמים. ויש פה מקורות ליסודות הללו. אז מהי באמת המסקנה? כאיש האחדות הפגיש הרב את הסינתזה שבין הקצוות, בין הלכה לאגדה. וכך גם חיפש את ההרכבה וההתאמה שבין חובה לרשות, בין הנדבה למצווה. אתה עושה דברים בראשיתם מפני שאתה חייב. והמטרה היא לא שאתה תהיה רובוט, לא שאתה תעשה את זה בצורה מתקתקת, ככה צריך לעשות, אלא זה יגיע למצב כזה שזה עובר על גדותיו ואתה עושה את זה בשמחת לב. בשמועה שלפנינו נידון הנושא ביחס לציר חובה רשות ובזיקה למצוות אכילת מצה. הקביעה הכפולה והמשולשת בתורה שבכתב על זמני אכילת מצה, וראינו שיש חובה בלילה הראשון, פעם אחת כתוב בתורה שבעת ימים, פעם אחת כתוב ששת ימים. אז נתפרשה במדרשי ההלכה שבתורה שבעל פה במושגי חובה ורשות. זו הייתה נקודת המוצא שלו. מכאן שזר הרב את חוט הגותו סביב לדברי חז"ל בגמרא הנגלית ובזוהר הנסתר, סביב לדברי המדרשים ולפרשנות הראשונים, ולמנהג הקריאה בשיר השירים בשבת חול המועד פסח. פתח בגאולת מצרים ובגילויי הרוחנים, וסיים בחירות העתיד, בעידן המגלה את רשות האהבה והעירה העילאים הפרוסה על כל היש. זה במה שנוגע על הדברים שכתובים כאן. כשאנחנו מבקשים את היסודות הללו לצקת למסגרת החינוכית שאנחנו נמתונים בה. עברו שישה חודשים. שישה חודשים של חורף גדול, דשן, עם העננה שבאה עלינו בראש חודש אדר בנושא הזה. אז כל אחד מסתובב עושה לעצמו סך הכל. נניח אלה שפרשו לעבודת הצבא, אז גם עשו לעצמם סך הכל, של חצי שנה, של שנה וחצי. לכאורה, השיקום הוא, הטילו עליי משימות, אני עמדתי בהם. אם זה היה הסיקום, אז זה נשאר באמת בדרגה נמוכה. בדרגה נמוכה, מפני שאני צריך למצוא משבצת לעצמי, מפני שהחברה אומרת, אתה צריך להיות באיזה משהו, מפני שההורים לוחצים. אם באמת עושים רק מפני זה, אז מבחינת הישיבה, או מבחינת המגמות של הישיבה, הסיכום הוא לא הכי מרנין. קודם כל פרקטית. בגיל מסוים, מתוך לחצים מסוימים, אתה יוצר דברים בתוך לחץ. אבל אתה במשך החיים הרי תהיה אדון לעצמך, ולא יהיה לך מי שילחץ אותך. אם אתה לא תגיע להכרה, שאתה עושה דבר משמחת הלב, מהתנדבות הלב, אז באמת זה חבל. זה לא תגיע למיצוי עצמי. הישיבה על כל המסגרות שלה היא מתכוונת שאתה תתחיל בכזית ראשון, אתה תתחיל בצד הראשון מפני שזה חובה, ועל זה מברכים. אבל אחר כך העירה הזאת תתחלף באהבה, ועוד יותר עמוק, והאהבה הזאת תתחלף בעירת הרוממות. עירת הרוממות זה הכרה עמוקה באמת שאותה אתה מבקש להגשים, שהיא כזאת שלא שייך בכלל לכפות עליה. בגלל כל מיני דברים טכניים שהסתדרו עם האנסיה של החוסניקים וכו' וכו', אז תלוי לוח. לוח עם תוכנית, לדעתי, דשינה מאוד. קודם כל, אמיתית. אני אתחיל מהיראה. מהיראה במרכאות. יש בבית ארון סגור. לפתוח אותו זה בעיה. אז אמא אומר, רגע אחד, אולי בכלל לא נפתח אותו, נשאיר אותו סגור, כן יכניסו לו חמץ, לא יכניסו לו חמץ, אני לא רוצה לפתח אותו. מה נעשה עם הכיסים של המעילים? לנקות אותם או לא לנקות? הרי למדת בישיבה, מה עשית שם חצי שנה? תגיד לי, מה צריך לעשות? בכל דבר אתה תרים טלפון לרב, קודם כל אני לא יודע אם אתה מרים טלפון, אבל נניח לו. המשפט הזה, כמעט הייתי אומר, מתחכך אפילו קצת עם חילול השם. הרי אם הננה יודעת, לא משנה ברורה ולא שער הציון ולא העושר הבביגדור, היא רוצה למדת בישיבה. שני חזקה, יש לך שטר, אין לה בית, אין לה בית משותף. תגיד, מה עושים בפסח? זה נניח במה שנוגע לבדיקת חמץ, מה שנוגע לעניין הפשוטים, איך לברר את זה? ושלא לדבר על השנה עם כל המורכבות, מתי שורפים את החמץ, זה שונה משנה שעברה, לא שונה משנה שעברה. אז נכון שגם אתה, גם מורי הוראה גדולים, צריכים לשנות את הסוגיה הזאת, כי זה לא קל, שבת ערב פסח, הרי הלל עלה לנשיאות, מפני ששם היו דברים לא ברורים איך צריך לנהוג. בסדר? אז בשביל זה יש קונטרייסים ויש חוברות, מה אתה עשית שנה שלמה? לא למדו פסחים בישיבה, בסדר, נו, אז מה? אז לכן אני אחרי חג, אני, מה לעשות עם הילקוטים של הילדים בבית ספר? חוששים, לא חוששים? צריכים לנקות בצעצועים, אולי התגלגל לשם איזה חד, אולי יש איזה ופלה שהקטן הזה, הוא שמר אותו ממשלוח מנות, והוא שמר אותו, ופתאום בפסח בבוקר הוא מתחשק לו לאכול את זה. הרי יכולה להיות כל מיני מציאות, אבל זה יש בחור בישיבה, שלחו אותו לישיבה, איך הוא מתנהג? את כל הדברים הפשוטים האלה צריך ללמוד. קודם כל, מבחינת ההלכה הפשוטה, איך לעצמך, מה עם בדיקת חמץ בישיבה? יש לך הרי חדר, יש לך מפתח. גם אם אתה לא נמצא פה, המפתח שלך, יש לך בעלות, עובדה היא, שבהחלט עשוי להיות, שבכל המועד מתקייף לך לעלות לרגל, לבוא להתפלל מוסף בכותל, והגמור אתה נכנס לחדר, בשביל לקחת משהו, חם, חמסי, נו כל כך פשוט, מי שיש לו מפתח, ביורד ב', ביורד ג', זה הלכות, אבל אתה צריך לדעת איך לעשות, אז אולי באמת אתה צריך למסור את המפתח, ואם אתה מסר את המפתח, אולי אתה לא צריך לבדוק. ואם כן, מה, אז מתי אתה צריך לבוא? אתה תבוא ממקום רחוק לבדוק, אז איך צריך לעשות? וכיוצא בזה במכונית, כיוצא במחסן, מחסן ש... אתה גר בבית, ובבית יש למטה מחסן ש... שכולם שותפים בו. נניח כולם שומרי תורה בשיקון הזה. נו, אז חובת הבדיקה על מי? אז יגידו אחרים, טוב, אתה הרי לומד ישיבה, מה הדין? אז זאת אומרת, אתה לומד ישיבה, אתה לא יודע איך לעשות, ואיך לבדוק במכונית, להכניס נר למכונית על יד המיכל של הדלק? זה לגמרי לא פשוט אם מותר. אז איך לעשות? השרים להרים את הבגז? אני אומר, דברים ממש בחיי היום-יום. אז זה סתם דברים שצריכים לדעת וללמוד. אז מי שלומד בצורה מסודרת, זה מה שאני נוגע, מדבר על בדיקת חמץ, ומה שמדובר על תגיד את זה ועוד בהגדה, יושבים בהגדה, תגיד, מה אתה תקריא עוד פעם מה שכתוב בהגדה של פלויני, מה הרבותה, תגיד דברים טובים, תגיד דברים יפים, צריכים להיות חכמים, איזה דברים, אתה גם צריך לדעת מי המסובים על יד השולחן, אם תגיד בחבורה מסוימת גימטריאות, אוי לחבר. לעומת זאת יש מורה שתגיד איזה פלפול גם לא טוב. אתה צריך לדעת איפה תעשה. נקווה שנסב לסדר בין החומות. אבל אם לא, ומשיח לא יבוא והמקדש לא ייבנה, אז תהיה במקום פלוינדים. אני כבר לא רוצה לדבר על כשרויות ועל סיפורים. אפשר לעשות, אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו. כל מיני דברים בחיי היום יום. שלא לדבר על היי. למדת פעם תפילת טל? תפילה, מה? תגיד פשט, בין אם זה למנהג הספרדים, בין אם זה למנהג האשכנזים, יש שם? אני רק מראה את המגוון. כבר לא מדבר על האגדה ומה שהפירושים שלה מסביב. הרי יש פה מדפים שלמים, מדפים עמוסים. באגדות איך 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 מבררים איך מקבלים ריח איזה אגדה לפי האוכלוסייה שתסב איתך לסדר מה יש במי שאיזה משל טוב איזה סיפור טוב שהוא כל כך מתאים לעניין הזה ויש מקומות שלא סיפור אלא אתה צריך להגיד איזה יסוד יפה מאוד המבנה של האגדה מה זה מה מתחילים בעבדים ונשארים במעשה בבני ברק וגמרנו את הסיפור ואחר כך באנו מה עם הכופתאות וגמרנו את הסיפור. או שפלוינים אומר מעלה גדול בחד גדיה, מה זה? תירצת על אשכנזים, ספרדים מה תירצת? שבת הגדול, הלכה מפורשת, ככה בשולחן ערוך, צריך ללכת לשמוע את הרב. הרב בשכונה, הרב בשיקון, הרב במושבה, יתכבד מאוד. אם באים בני ישיבה ושומעים את כל הדרשה, ושומעים טוב, ולפעמים שואלים, ולפעמים מתרצים, כך היא הלכה. והלכה היא שצריכים לקבל את פני הרב ברגל. חשבתם פעם על אנשים שגרים במקומות קטנים, ויש שם רב, רב מבוגר, רב צעיר וכו' וכו', ואתה נכנס אליו, ואתה... בשביל אני צריך להיכנס אליו, קודם כל כך עשו בגמרא, חייב אדם לקבל פני פרבו ברגל. אבל חוץ מזה, באתי לרב להגיד לרב חג שמח, זה הכל. לשבת כמה רגעים וללכת. כמה קורת רוח, כמה כבוד שמיים, כמה כבוד התורה יהיו בדברים כגון אלה. דברים כל כך פשוטים שזה חלק מ... אנחנו מבקשים להחזיר את צורת החגיגה של חגי ישראל כפי שחזל ביקשו שהם יראו. ויש איזה משמעות גדולה מאוד. אנחנו עשויים להתעכב כמובן בימים הראשונים. ליל שביעי של פסח, יש מקומות שבהם יש תיקון ליל שביעי של פסח, אומרים דברי שירה, אולי באמת צריכים בני ישיבה שנמצאים במקומות רחוקים ממרכזי תורה להתאגד יחד, להתכנס לשבת בליל שביעי של פסח, גם שירת הים, גם... תגיד משהו על שירת הים, תגיד משהו על קריאת ים סוף. רגע, היה שמועות ראי על פרשת בשלח, המחאי, אתה יכול הרי להפתיע את העולם, יש לך איזה פרשה, בשום ספר זה עוד לא נתפס, אז אתה יכול שם להבריג בדברים האלה. אני מכיר בני ישיבה, לעתים אני מצליח לקום, להתפלל ותיקן ב... א' בפסח. אז אני מוצא כמה בני ישיבה, לא הלכו לישון, שהיו עוסקים בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה. אם עונג יום טוב של שבת דוח, של יום בוכה או לא, אני לא מדבר עונג שין שינה, אבל עובדה, יש משימה לשבת. אתה סיימת, אתה עושה את זה באחד, שתיים בלילה, טוב, יש עוד שעון קיץ, עוד שעתיים, שלוש, אתה לומד את כל משניות פסחים, את דברי הלכה, את דברי אגדה, יש כמה אגדות לעבור עליהם, כמה דברים נחמדים יש בדברים האלה. אז אלה הם דברים נכונים כל ימות, כל שנה, שבה אנחנו משתדלים לעורר את הדבר הזה. השנה, בגלל המצב המיוחד שנקלע, אז קודם כל באמת, בעזרת השם, החל מיום ראשון, יש סדרים, כפי שהם כתובים בלוח. אפשר לקחת, לסיים מגילה, אתה צריך, כי אתה בכור, או שאתה תפלל בבית הכנסת, לזכה את האחרים. אבל בשביל לסיים, לעשות קצת סיכומים בענייני בבא בתרא, גם לזה יש חשיבות גדולה. אבל בגלל מה שיש, לבוא לסדר, לעבור על פרק עשירי, הרבה פסחים, מתוק מדבש. אז יש סוגיות שהן סוגיות כלליות, קידוש במקום סעודה וכו', אבל יש שם דברים בענייני הסדר, בענייני האגדה, גם באלף וגם בהי. נזדמנה הזדמנות כזאת, מה שהם דברי חובה, דברי חובה. מה שעולה מתוך העיון הזה בדברי הרב קוק, שיש חובה שכשאתה עושה אותה מתוך רשות, אתה עולה מדרגה עוד יותר גדולה. השבוע הזה יכול כולו לעמוד בסימן של ההתנדבות, בסימן של הנטייה שבאה מעומק הלב, שמבקשת גם את הדברים שהם חובה. גמרנו, אין חובות, אין חיובים, יש רק רצון אחד גדול, להיות מוכנים להיגאל, ולהיות מוכנים להיגאל בני ישיבה, צריכים לעשות את זה מתוך התורה.